שזה יותר חשוב. אז אומרת המשנה, כן, שני הצעמים הולכים על שולחן אחד, זה בשר וזו גבינה, ואין חוששים. אז זה בא מביא הגמרא, כן, ששני הצנאים, אמר רב חנן, רב חנן בר עמי אמר שמואל, לא שנו אלא שהם מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסור. תניא נמי אחי, רבן שמואל אומר, שני הצנאים שהתארחו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון, זה בא מן הדרום, זה בחתירתו וזה בגבינתו, כן, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים, לא אסרו אלא בתפיסה אחת, שואלת הגמרא, תפיסה אחת, צדקה דעתה, אלא כאין תפיסה אחת. בסדר? מה?
זה לא מה שמופיע לנו עכשיו.
כן, 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 אני פה קורא, לא הבאתי את הגמרא פה. עכשיו, בוא נתחיל מה... עכשיו, תוספות מפרשים, אז זה כן תפיסה אחת. טוב, פשוט מהגמרא, שאם לא מכירים זה את זה, אין שום בעיה, זה אוכל בשר וזה גבינה, אין חשש שיוכלו אחד מהשני, כי הם, אין קרבה ביניהם, לכן אין חשש בדבר הזה. אבל, אם הם מכירים זה את זה, האם יש פתרון או לא, אז על זה הביא תוספות שני פירושים, אז זה כן תפיסה אחת. זוכרים? פירוש ראשון, כן? אז הבאתי לכם את זה פה. כי הייתם מסרת עבודה זרה, שם מסרת עבודה, יש את המושג הזה שתפיסה אחת, ושם, הפירוש שם בגמרא, הוא שם לגבי מי שזורק כבן למרקוליס, בזמנם, לזרוק כבן למרקוליס, זה היה סוג של עבודה זרה, ומצאו ליד המרקוליס הזה, יש בעצם שתי ערימות של אבנים. הייתה הרמה, עכשיו לא יודעים איזה מהערימות, הערימות האלה, כיוון שאולי אחד מהם השתמשו בהם, או שניהם השתמשו בהם, כדי לצורך העבודה זרה, אז האבנים האלה הן אסורות בהנאה. אז מרה מביאה שאם יש מחיצה, גבוהה בין שתי הערימות, אז מה שנמצא מעבר למחיצה, אז זה לא נחשב כתפיסה אחת, והן לא אסורות בהנאה. זה המשמעות פחות או יותר של הגמרא, כן? גבי אבני הפוליס, זה אמר כאן, תפיסה אחת כאן בשתי תפיסות, ויחידה מי, כגון דליקה גובה בינינו ובינינו. זאת אומרת, יש איזה סוג של הפרדה בין שתי הערימות של האבנים, אז הערימה שנמצאת מחוץ למחיצה, אינם אסורים בהנאה, כיוון שהם נפרדו משם, וזו הכוונה שזה לא כתפיסה אחת. אז מפה למדו תוספות, שגם פה, אם יש סוג של היכר בין מי שאוכל בשרי למי שאוכל חלבי, אז יהיה מותר. וכך נוהגים עכשיו, שכשזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, על שולחן אחד, מניחים לכם גם כאן עכשיו כלים להפסיק בינתיים, אוכל על מפה אחרת, וכן שתי תפיסות. זה פירוש ראשון. פירוש שני, זה יש מפרשים, ולא אסרו אליו בתפיסה אחת, כלומר שהן בהוצאה אחת. ויש, מצאנו גם את המושג הזה של תפיסה אחת מסכת ברבתך, ויש נוחלים, שם המושג, שם זה מדובר ששני אחים ירשו ירושה מאביהם, והם קנו בתפיסה אחת אתרוג. זה המושג שם מופיע. ומה זה כתפיסה אחת אתרוג? דיינו בהוצאה אחת, בשותפות אחת. קנו את האתרוג בשותפות. וזה הכוונה תפיסה אחת, זאת אומרת, אם אנשים האלה הם מכירים עד כדי כך שהם מסוגלים לקנות, כן, בשותפות מאכלים או דבר אחר, אז זה בעצם כן תפיסה אחת. לפי זה אומר תוספות בסוף, כן, זה לא הרי כלל שיהיה מותר לאכול על שולחן אחד בשביל הפסק בינתיים, זאת אומרת, מספיק שיש היכרות מספיק קרובה, כן, כגון לבוא ולקנות בשותפות, אז זה כבר אוסר עליהם לשבת אחד ליד השני, ובפשטות לא מרומז בו אפשרות של פתרון אחר, זאת אומרת, היכר לא יעזור פה, כך יוצא לפי היש מפרשים. זה שני הפירושים בתוספות. טוב, ראיתם אולי את הבית יוסף, הבית יוסף מביא את הרי והרמב״ם, שלא הביאו פה את המושג הזה של תפיסה אחת בכלל, ולמדו מזה, כותב הבית יוסף על זה, שמשמע מהרי והרמב״ם שהם כנראה מפרשים כמו הפירוש השני של תוספות, שלא יועיל בכלל נושא של היכר, ולכן ממילא דעת הרי והרמב״ם, היכר לא יעזור. והבית יוסף בכל זאת פוסק להקל, כמו הפירוש הראשון של תוספות, למרות שפה שתי עמודי הוראה מחמירים כמו לפי הפירוש השני שהיכר לא מועיל. למה? כי יש מנהג. יש מנהג שנהגו כדעת הראש, שפסק עם תוספות בפירוש הראשון, שהיכר מועיל, גם פסק השולחן ערוך, עד כאן אתם מכירים את כל זה, בסדר? יש פה קצת בעיה בכל הסיפור הזה, יש גמרא מעניינת, שאולי נקדים שאלה. מה קורה אם אדם אוכל על שולחן, אוכל לבד, אוכל על שולחן ואוכל בשר? עכשיו, אנחנו יודעים שהוא אוכל בשר, אסור שיהיה אותו שולחן שהוא אוכל עליו.
גבינה,
נכון? וגם אפור זה גם אסור. השאלה האם הוא יועיל עיקר או לא יועיל עיקר. מה אתם אומרים?
זה בעצם, מה הגיל, שזה יהיה, לא יודע, משולש או משהו?
כן, ישים איזה משהו, ישים משהו שלא רגע, ישים ספר, ישים עת, ישים משהו שבתור הכר. נכון, יש, אין לי איפה לשים את הגבינה, אני שם את הגבינה פה, אני אוכל בשר, ואני שם הכר, אני לא אבוא לבוא לאכול, אולי זה יעזור, אני
חושב לא לאכול. הכר יעשה כשאתה תבוא לאכול מזה, מהשני, מה העניין? שאם אני לא מכיר אותו, ברגע שאני אבוא ולקחת ממך, זה גיל... כאילו מה אתה עושה, כי אני לא מכיר אותך, ולכן זה נראה לי עניין של אדם, ששניהם ביחד, אז העיקר יעשה שאחד הם יזכור ויגיד לשני.
פה מדובר שהם מכירים, פה מדובר שהעיקר מועיל גם כשהם מכירים.
נכון.
גם כשהם מכירים.
מאיפה בא העניין של העיקר? כי אנחנו אמרנו, הרי אם הם לא מכירים זה בסדר, למה זה בסדר? כי הוא לא יבוא לעשות את זה. למה הוא לא יבוא לעשות את זה? בגלל שהשייז שלא נכבל עם השני, אז גם... אבל כשהם מכירים,
העיקר
יעשה שהשני יגיד לו, כאילו, מה אתה עושה?
יש פה מושג, ואתה פה מוסיף מושג. אתה אומר, העיקר לבד, מה שהתאימו בשני אנשים, אפילו שמכירים זה את זה, לא רק העיקר הוא פה משמעותי, אלא גם הדעות. זה שיש פה עוד דעה פה שנמצאת איתך באוכל, היא יכולה גם לעזור לך להתרחק מן האיסור. למרות שמכירים, זה לא אומר שהוא לא, הוא לא יחיק אותך, אולי הוא גם, גם יקיגי והוא ישמור עליך שלא תיקשר. אז באמת המושג הזה, אז לפי זה, לפי דבריך מה יצא, שמה? שכשאדם אוכל לבד, לא יועיל עיקר, לא יועיל עיקר, ככה משמע. אז בואו נראה, באמת יש גמרא במסכת שבת, גמרא שם מדברת על מושג ש, שמצאנו, כן, הגמרא אומרת, שם מדברת, שם יש משנה. המשנה אומרת שלא יאכל הזב עם הזבה. מה זה לא יאכל הזב עם הזבה? זה זוג נשוי, ו... או זה לא חייב להיות גם זוג נשוי, זב וזבה בפשטות זה זוג נשוי, והזוג הזה הוא זב או שהיא זבה, כן? או שאשתו נידה, אז לא יאכלו אחד עם השני. למה? משום קירוב דעת. כי אנחנו יודעים, כמובן, בעל אסור לא לבוא על אשתו נידה, יש בזה איסור דאורייתא, איסור כרת, כן? וכל דבר שיכול לגרום לקרבה ביניהם, אנחנו חוששים שהקרבה הזאת תוביל למצב שהוא יבוא לשמש עם אשתו נידה ויבוא על איסור כרת. ולכן אנחנו מעוניינים לגרום דווקא לא לקרבה, לא לחיבה ביניהם, אלא להפריד בין החיבה. אז כתוב שם באמת במשנה, לא יאכל הזב עם הזבה, כי יצא מהאכילה היא דבר המקרב, במיוחד שהם מכירים זה את זה, שווה אשתו. אז כך אומרת המשנה. עכשיו שואלת הגמרא שם במסכת שבת ודף י"ג עמוד א', היא באה לו נידה, מהו שתישן עם בעלה, היא בבגדו והיא בבגדה. כן? אז האם אישה שהיא נידה, והוא בעלה, כן, רוצה לישון באותה מיטה, אבל... הוא בבגדו והיא בבגדה. האם נתיר דבר כזה או לא? אז מדאורייתא בפשטות אין בזה שום בעיה, כי כל מה שהתורה אסרה זה תשמיש, אולי אסרה חיבוק ונישוק, גם כן, כן, לא תקראו לגלות ערווה, אבל פה הם לא מתחבקים, אין פה תשמיש, אין פה שום דבר, מדאורייתא אין שום בעיה. השאלה אם חכמים באו ובכל זאת עשו הרחקה, ואמרו שצריך להחיק ביניהם, כדי לא, שלא יבואו למצב של, שיקשרו בתשמיש. השואלת הגמרא, מה הדין אם נידה יכולה לישון עם בעלה, הוא בבגדו ובגדה? אז אומר רב יוסף, פתאום עושה לנו השלכה מעניינת, והוא מביא לנו ברייתא, ברייתא שאנחנו מכירים. מה הברייתא אומרת? העוף עולה עם הגבינה על השולחן ולא נאכל. דברי בית שמאי ובית הלל אומרים, לא עולה ולא נאכל. אז מה הגמרא רוצה לומר? זה לומר, הנה אתה רואה שבנושא בשר וחלב, כן? אז אנחנו פוסקים כמו בית הלל, שאסור שיהיה מצב של קרבה בין שני דברים שאדם יכול לבוא ולהיכשל בהם. אדם אוכל, אוכל בשר, אל תשים על אותו בשר, על אותו שולחן, גם גבינה שמת ייכשל. אז משם תלמד ותענה לשאלה ששאלנו לגבי נידה, שהיא לא תשאל אם בעלה הוא בבגדו ובגדה, זה בעצם... בשר וחלב נקרא לזה, כן? ויכולים לבוא לידי מרשול. הגמרא דוחה, אומרת לו, זה לא דומה. למה זה לא דומה? שאני אתם דריקה דעות. זאת אומרת, כשאדם אוכל לבד, כן? אין פה דעה אחרת שיכולה למנוע ממנו מלהיקשר. כשזה איש ואשתו, הם שניהם, יש פה שתי דעות. אם הוא יטריל עם אשתו, אז אם יד אשתו תגיד לו, אדוני, עצור, כן? אז יש פה דעות, ולכן אולי יש פה סיבה דווקא להקל. אין לך ראיה מדין של אוף, מדין שאדם לא יעלה על שולחנו, כן, מדובר פה לבד, כי פה יש פה עוד דעה אחרת, אשתו נמצאת, או הוא נמצא, והם אחד לשמור על השני. החינה ממסתברא, לאחד דעיקא דעות, שאני, תקטע לי סיפא, כמו שהגמרא מביאה אצלנו, רבן שמעון בגמרא אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, והם חוששים, כן? ושם אנחנו כן מתירים שאדם יאכל בשר ושני יאכל גבינה. למה אנחנו מתירים שם את זה? למה שלא יתקשר? כי הם לא מכירים זה את זה, ויש פה דעות, הנה אתה רואה שדעות גורם לזה של החכה, ומונע מכשול, ככה יוצא, לפי הגמרא, ככה הגמרא רוצה לומר ולחזק, שדעות פה משפיעות. ולאו להתפעלה, מה אוכל אמר, שמונה לא שנו אלא כשאין מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסורים, והננמי מכירים זה את זה נינו. זאת אומרת, הגמרא רוצה לדחות, הוא אומר, רגע, רגע, זה נכון ששם אנחנו יכולים שכשיש דעות, אז זה עוזר כדי למנוע מכשול, אבל כשהדעות האלה מכירים זה את זה, יש בעיה, נכון? יש בעיה, שם אנחנו לא עושים, ופה ודאי שהאיש ואשתו מכירים זה את זה, יכולים להיקשן, כן? אז אומרת הגמרא, אז לכאורה באמת, זה אסור שהוא ואשתו ישבו על מיטה אחת, גום בבגדו ולמגדר, ככה יוצא, אמרה דוחה. הטעם דעות איקה, שינוי לאיקה, איקה דעות, איקה שינוי. זאת אומרת, אומרת הגמרא, שם בשני אנשים שמכירים זה את זה, למה לא יאכלו ביחד זה בשר וזה גבינה? אומנם יש פה דעות, אבל אין שם שינוי, אין שם היכר, כן? ולכן יכולים להיקשר, אבל פה, לגבי איש ואשתו, שניהם יושנים, זה בבגדו וזה בבגדה, יש פה גם דעות, יש פה גם שינוי. מה הדעות? זה שם שניהם במיטה, כן? אחד מזכיר את השני, אבל יש גם שינוי. לא מקובל לשם במיטה, זה בבגדו וזה בבגדה. ולכן זה שינוי, כן, שכשמותרים כנראה הם לא במצב כזה, אבל כשהם אסורים, אז כל אחד בגדו יגדה, זה שינוי, ולכן לא ייקשרו. לכן אם יש לך שני דברים, גם דעות וגם שינוי, זה בעצם מבטיח שלא ייקשרו. כך משמע מדברי הגמרא, זאת אומרת, בשלב הזה בינתיים מדובר, שהתשובה היא שמותר, הוא בבגדו ובגדה מותרים. למה מותר? כי יש שתי דעות, יש דעות וגם יש שינוי. בסדר עד כאן? ממשיכה הגמרא מחזקת את זה. איקא דאמרי, תשמע, כן.
שאלה קטנה, החז"ל אמרו שנשים דעתן קלה, אז כאילו למה פה לא מתייחסים לזה? כאילו לא אומרים אם במקרה כזה זה איסור, אז כאילו פה הם יהיו רציניים?
הדבר הזה, צריך לראות באיזה הקשר אמרו את זה, אבל בכל זאת פה הבעל כן נמצא, אם מדובר על דבר חמור כמו דבר הזה, אולי באמת לא, אתה תראה שיהיה מסקנה באמת, אנחנו נאסור, בכל מקרה. אבל אנחנו רק בשלב ביניים. גמרא מחזקת את זה ומביאה עוד דוגמת בצורה אחרת, כן? אבל היא מגיעה לאותה מסקנה בינתיים. איקא דאמרי, תשמע רבן שמעון בגמרא, שני אחסנאים מוכרים על שולחן אחד. אני מדלג כי זה בעצם יוצא אותה מסקנה בשלב הזה, שהוא בבגדו והיא בבגדה, זה יהיה מותר. ולכן שינוי ודעות מועיל גם בבשר וחלב, כפירוש הראשון של תוספות. זאת אומרת, מפה, בינתיים, בשלב הזה, יוצא ששינוי ודעות מועיל. אז אם זה מועיל גם לעניין איש ואשתו, ששם זה דבר חמור, שם זה יכולים לבוא לידי כרת, כן? אז כל שכן לגבי שני אחסנאים, בשר וחלב, שהמקסימום יכולים להגיע לאיסור דאורייתא שיש בו לאו ולא כרת, ולכן גם פה יש שינוי ודעות ימותר, כפירוש הראשון של תוספות. ראינו שפירוש הראשון של תוספות אומר שעיקר מועיל כדי שלא ייקשרו בבשר וחלב שניהם. עד כאן בסדר? הבעיה שזה לא נגמר בזה. הגמרא ממשיכה. ממשיכה הגמרא תשמע, ואלה הערים לא אחת. שמה זה ביחזקאל? דובר על יחזקאל שהוא לא נהנה מעם ישראל, גם מבחינה ממונית, ועיניו לא נשא אל גמלי בית ישראל, ולא, כמובן הוא אפילו לא הסתכל על עבודה זרה, על עבודה זרה ודאי שהוא לא עשה, אפילו לא הסתכל על עבודה זרה, ואת אשת ראו לא תימה, ואל אישה נידה לא יקרא. כן? אז אשת ראו לא תימה, זאת אומרת, כמובן הוא לא בא על אשת איש, למה, לא יודע למה כאילו. תראו תכף למה הכוונה, מה יש, אבל אמינה שחזקל יקשת בישת איש, ואל אישה נידה לא יקרא, כן? דוקשים חזל, מקיש אישה נידה לשת רעהו, מה אשת רעהו? הוא בבגדו ובגדה אסור, הרי אסור לא להיות עם אישה שהיא לא אשתו, אפילו ביחידות, כן? יחידות, ייחוד עם אישה שאסורה לך אשת איש, שם הייחוד דאורייתא הוא אסור, ייחוד עם אשת איש הוא אסור דאורייתא, ולכן כמובן כל שכן שבגדו ובגדה, כן, אז לכן בגדו ובגדה, ודאי שזה לא בבית חשבון, כי זה אומר במילים אחרות שהיה פה ייחוד, אז כשם שהוא בבגדו ובגדה עם אשת ראו, זה היקש, אף אשתו נידה, הוא בבגדו ובגדה, אסור שמה מנה. בשלב הזה, זה נראה שמה מנה משהו שזה מסקנת הגמרא, הוא בבגדו, והיא בבגדה אסור. ואז מה? אז יוצא שמה, שדעות והיכר, מועיל או לא מועיל?
לא מועיל.
משמע שלא מועיל. אם זה לא מועיל, אז במסר וחלב, גם בפשטות לא יועיל, כי הגמרא יש את הקשר.
אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד ששם זה חמור,
אולי כן אפשר
להגיד. אתם רוצים לחלק, אתם רוצים להגיד, שכל פה מדובר פה הדבר חמור, ופה אנחנו מחמירים ששם זה חומרה מיוחדת, פה מקרה שיורי בגידו בגדל, כיוון שיש פה בעיה של כרד וכו', אבל הוא עושה בשר וחלב, במיוחד אם זה עוף וחלב, אז זה יותר קל, וזה שם לא יחמירו. אוקיי? אז יש באמת אפשרות כזאת לבוא ולהסביר את זה, ככה חלק מהראשונים רוצים לתרץ וליישב את זה, אבל יש כאלה שלמדו מפה, לא! למדו מפה כמו הפירוש השני בתוספות. שהפירוש השני של תוספות אומר שגם דעות וגם היכר, היכר לא מועיל. זה כמו המקרה של, מה זה היה שם, התוספות שם שהוא הביא בתור מקור, של יש מוכלים, שכן, זה בהוצאה אחת. אם זה בהוצאה אחת, היינו שם מכירים זה את זה, לא יעזור היכר. כך בסק הערביה. הביא אותו אגאות מוימון, אגאות מורדכי מביא אותו, מביא את זה בשם הערביה, אבינו אבי העזרי, שדעתו היא על פי הגמרא הזאת שצריך להחמיר, שהיכר לא מועיל בין בשר לחלב, גם אם יש פה שתי דעות, אם לא מכירים זה את זה אז אין בעיה, אבל אם מכירים זה את זה, הדין הוא שהיכר לא יועיל, ובגלל המסקנה הזאת, עכשיו, בכל זאת, איך נסתדר, איך נפסוק בכל זאת כמו הדעה הראשונה של תוספות, אז הגמרא ממשיכה, תשמעו מה הגמרא, השאלה היא כזאת, כשהגמרא פה החמירה ואמרה, הוא בבגדו והיא בגדה, והיא למדה את זה מההיקש פה, מהפסוק ביחזקאל, למה היא התכוונה? יש שתי אפשרויות איך לפרש את זה. יש, מה יש שתי אפשרויות? אולי תגידו. כשהביאה פה את הברייתא הזאת, כן, מיחזקאל, היקש, כן, מה, אשת הוא בבגדו ובגדה אסור, אף אשתו נידה, הוא בבגדו ובגדה אסור. למה זה אסור? מצד מה?
מצד הכבל, זה דבר חמור.
אשת איש.
פה זה אשת, פה זה מדובר על אשתו נידה, זה מדובר על אשתו שהיא נידה.
לא, 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 אשת ראו על אשתו
נידה. כן, זה רק ההיקש, לומדים את ההיקש, אז למדו שפה אם אשתו נידה, אסור לא אפילו בבגדו ובבגדה. זה גם אסור. עכשיו, השאלה למה אסרו? האם אסרו בגלל הרחקה?
או בגלל.
או בגלל?
זה לא מספיק.
שיש פה... יש דין מיוחד בנושא באשתו נידה. לא תקרב לגלות ערוותה. וגם קרבה, גם עצם הקרבה, עצם הקירוב, הוא דבר שהוא אסור. התורה לא אסרה לקרב בין בשר לחלב. כן? היא אסרה לבשל בשר וחלב. אבל לבוא והקרבה ביניהם, אין פה איסור של קרבה בדבר הזה. אבל בנושא של אשתו נידה, לא תקרב לגלות ערווה, גם הקרבה אסורה, אז אולי בגלל זה פה, יש פה איסור מיוחד פה לנושא הזה. אז זה בעצם פה הדיון פה, איך להסביר פה את הברייתא. והגרא רוצה להסביר, להוכיח, בהמשך הגמרא, שהסיבה פה זה לא מדין הרחקה. זה לא מדין הרחקה של מחשש שבאו חכמים וגזרו מצד ההרחקה שאדם צריך להתרחק מאשתו, כן? כמו שצריך להרחיק בין בשר לחלב. לא. יש פה דין מיוחד שלא לא תקרב לגלות ערוותה, ובגלל זה פה, פה הלימוד היה שיהוא בבגדו ובגדה אסורים. ולכן ממילא, ממילא מפה אין הוכחה, מפה אין הוכחה, אולי באמת אני לא יודע אם להמשיך, בגלל זה להראות לכם את ההמשך, אבל זה בעצם פה, פה הבאתי לכם פה איזה קטע הזה משיעור של הרב זפרני, הבאתי את הקטע הזה, שלהבין תירוצות שאז הגרא מסביר, שבכל זאת עדיין למרות שנראה שהמסקנה של הגמרא שעקר לא מועיל לגבי בשר בחלב, עדיין אפשר להסביר פה את הגמרא שזה לא הדיון בכלל פה. הדיון פה הוא לא עניין של הרחקה כמו בבשר בחלב, שבגלל זה אסרו הוא בבגדו ובגדה, אלא בגלל אחר. נקרא לכם פה את המשפט, כן? האם מסקנת הגמרא שאסרה הוא בבגדו ובגדה כמו מהפסוק של יחזקאל, האם זה מטעם שהסברנו, שראינו שמשום הרגל עבירה, כל שמוקשה הגמרא אומרת, שלא יאכל הזב עם הזבה, משום הרגל עבירה, זה לשון המשנה, כן? מה זה הרגל עבירה? שמה יבוא ויקשן איתה. אז זה הרחקה. האם זה הסיבה שאסרו הוא בבגדו ובבגדה, או שמי, כן? להרגל עבירה לא חוששים. ולמה לא חוששים? כי יש פה גם דעות וגם שינוי. הוא בבגדו ובבגדה זה השינוי. יש פה דעות, שניהם נמצאים שם, אז הם יחריקו אוטומטית, אבל מה, אז מה הסיבה של החומרה פה שיש לנו פה על פי יחזקאל? אלא בגלל שזה איסור מצד עצמו, משום לא תקרבו לגלות ערווה. הגרא מוכיח, בהמשך הגמרא, אולי אני אגיד את זה בקיצור, כן? שבאמת עיקר הכוונה פה של הברייתא, של לימוד מיחזקאל, הוא מצד לא תקרבו לגלות ערווה, ולא מצד, כן, הרחקה של הרגל עבירה. ולכן ממילא, אם זה לא בגלל הסיבה הזאת, אז הטעם שאמרנו, שני הדברים שאמרנו קודם, שדעות ושינוי, מועיל. מועיל, כן? הוא מועיל לעניין בשר וחלב, הוא מועיל גם לגבי האכילה של הוא ואשתו נידה כשהם אוכלים ביחד, זה גם מועיל, אבל רק לעניין שהוא בבגדו ובגדה, שם יש איסור לא מצד הרגל עבירה, אלא משום דבר אחר, משום מה, דין עצמו, עצמי הזה, שאלו תיקולו יגלות ערווה. ושם הגמרא ממשיכה, אני, לא רוצה, אני אמרתי לכם את העיקר פה, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, יש שם את הריבה, הגרא שם אומר את זה בסעיף קטן ב' בסימן פחת, כן? בסימן שלנו. אז פה הבאתי פה את כל הלשון של הגרא, והרי לפי זה, שכדי להתיר, ששני אנשים שמכירים זה את זה, יהיה מותר להם לבוא ולאכול, אז אפשר גם על פי הגמרא הזאת, שצריך גם דעות וצריך גם היכר. נפקא מינה, שאם אדם אוכל לבד, אם הוא אוכל לבד בשר, כן? ויש על שולחנו גבינה, יועיל היכר או לא יועיל היכר? לא יועיל היכר, כי מוכר מדברי הגמרא, ככה משמע מדברי הגמרא, שהיא אמרה את זה כבר מההתחלה, כמו שראינו, שצריך גם דעות וגם היכר. בסדר? אז זה ככה יוצא לפי הגמרא, ובאמת כך כתבו האחרונים, כמעט כל האחרונים כתבו ככה. יש מי שרצה לומר שאולי אפילו שומר לא יועיל, מדומה, אם יש היכר ושומר. מה אתם אומרים?
זה גם דעות, לא?
פשוט זה גם דעות, כן? יש כאלה שרצו להתיר גם שומר, זה גם סוג של דעות, והיכר גם...
מי שואל הרגיל לחלב, זה לא...
מה זה?
זה לא כל כך היכר שהוא לא נבוא, לא יבוא לידי עבירה. מי שואל הרגיל לחלב.
מי שואל, כן.
היה לי חבר שהיה כל כך הרגיל כל מה שהוא אכל ממש, היה לו זה...
אני, יש לי...
אני חצי שם את המי
שלי. מהנכדים שלי רגישים לחלב בריבוע, כן. מה אתם אומרים? זה סוג של הרחקה, מה אתם אומרים?
זה ברור. אין מה להרחיק, הוא לא יעשה את זה גם בלי מסר, כי זה מסוכן.
זה כמו משהו
שאסור. אז זה קשור לנושא השני שאנחנו...
זה שיש לו משהו שאסור, משהו שמותר.
נכון, יפה. כן, כן, נראה לי שזה ככה הייתי התשובה. בסדר? אז באמת, כשאחד אוכל לבד, גבינה לא יעזור, היכר בפשטות, כך כתבו כמה אחרונים, יש דעה אחת שהיא קצת צריכה עיון, באמת כי זה לא מסתדר עם הגמרא, זה החוכמת אדם, הוא כן מתיר עם היכר. ואם אדם יאכל בשר ויש השולחן חלב, הוא טוען שהיכר כן יועיל, זה כך צריך קצת עיון, כיוון שזה לא כך מסתדר לנו עם הגמרא. יש רבי עקיבא איגר שעודן האם שומר יועיל, נכון? אז בפשטות כן יועיל, אם יש שינוי, דיינו אם יש היכר. עכשיו, אני רוצה לחזור, בעצם מה שאמרת, שאלת דניאל, זה באמת מעניין, בואו נראה, זה נושא של העלת בשר ושאר איסורים. כל מה שעשרנו, שאלה באמת יפה מה שדניאל שאל, מה אתם אומרים, נו באמת? כן, אדם אוכל בשר, ויש על שולחנו גבינה או דברי חלב, והוא אלרגי לחלב, מה אתם אומרים?
צריך... אין פה שום, לא צריך שום הרחקה, הוא ודאי לא ידע בזה. אני חושב שזה יועיל, כן? יכול להיות שיש פה מרית העין, חוץ
מהזה. נדבר על זה, דיברנו על זה פעם גם, חוץ מרית העין בכל דבר, לא שמענו. אבל לא, זה לא הדיון, פה הדיון האם יש פה את התקנה של חזאי, תקנה של חזאי יותר חמורה מנושא של מרית העין. כן, האם תקנה של חז"ל פה קיימת או לא?
בן אדם צמחוני יעזור או שלא?
לא, הוא סתם... סתם עובד.
אתה אומר שזה לא קיים מהצמחוני, למה לא?
כן, סתם. אולי תגרוני, תגרוני.
נתה, לא, לא, עיכוב...
זאת אומרת, יש פה עד כדי כה, יפה. תגרונאים. טוב, מה שאתם אומרים, יש מושג שמביא אותו השחר. מה המושג? עכשיו בסעיף קטן בן מביא מושג שנקרא בדילי אינשי מיני, שאדם נבדל ממנו. אז הוא שואל, מה הדין, אמרנו שאדם לא יאכל בשר, שיש גבינה על שולחנו, או שני אנשים, אחד אוכל גבינה, הם מכירים זה את זה, הדין הוא שצריך היכר. שואל השח, מה הדין שחגוי על שולחנך, שאתה עובד זר, והוא אוכל את הנבלות הטרופות שלו, ואתה אוכל את האוכל כשר שלך. האם צריך היכר בינו לבינך, או לא צריך?
לא צריך.
אז באמת השאר רוצה לומר, או שאולי דוגמה יותר פשוטה, בלי הגוי, אולי הגוי זה בפני עצמו הרחקה, כן? אבל בלי גוי, יש לך אותו שולחן, יש לך השולחן שלך אוכל כשר, ויש לך נבלות וטרפות בשולחן, או יש לך יין נסף, או יש לך דברים כאלה, אותו שולחן. האם גם שם יש איסור, כמו שאמרנו, לאכול את הבשר כשיש גבינה על השולחן, או לא? אז דן בזה השח, והוא מביא לזה כמה הוכחות. טוב, בואו נדלג את זה. פה זה גזרה לגזרה. אז אחר כך נדבר על זה, אם יהיה לנו זמן, כמו שהתחלנו לקרוא נושא אחר. הנה, עלת בשר וחלב ושאר איסורים על פי השאר בסעיף קטן ב'. אז השאר הוא שואל, הוא רוצה לומר כך, הוא מתבסס על דברי הר"ן. הר"ן, אני אביא לכם את דברי הר"ן, הבאתי את זה פה, איפה הבאתי את זה פעם שנייה. הר"ן שואל שאלה, כן, הנה זה הר"ן. הר"ן במסכת קוראים בדף. למד בית עמוד בית בדפי עריף, הוא מביא הר"ן ככה, הוא שואל שאלה, יש מושג, תשמעו אותי, חבר'ה, ילמד את זה בהלכות תערובות, גם נראה את זה בבשר וחלב. יש בתנור אחד, יש תנור, בזמנם היו תנורים, היו תנורים, בתנורים, יש פה גחלים, הם לא שמים את זה על הגחלים, כי זה תנורים, זה החום, יש הבדל בין צליעה לתנור. בתנור הזה היו שמים חתיכת בשר כשר, כן? פה זה בשר כשר, וחתיכת בשר נבלה. והם ניצלו שניהם באותו תנור.
ניצלו?
הם לא ניצלו, כן, ניצלו שניהם באותו תנור. תנור הוא סגור, כן? ואז השאלה היא, האם הנבלה אוסרת את הבשר הכשר או לא? המושג פה, אין פה מגע, אם היה מגע, אז זה ודאי עושה מדין צליעה, עבר הטעמים בגלל המגע, אין מגע ביניהם, אבל מה יש? יש מושג שנקרא ריחה. לשון חז"ל זה נקרא ריחה, הוא ריח יוצא סוג של עשן או של ריח, כן, כמו כל אחד עשה על האש, יודע מה זה ריח שיוצא מן הבשר. הריח הזה, האם הוא מספיק כדי לאסור, הריח שיוצא מן הנבלה, הוא מספיק כדי לאסור את הבשר הכשר או לא? מחלוקת רב ולוי, הלכה, ריחה לאו מילתא היא. זאת אומרת, ריחה לא אוסרת. לכן, בדיעבד, כמובן לך תחילה אל תעשה את זה, בדיעבד עשית את זה, הבשר דינו שהוא כשר.
והתנור לא נדרף?
בפשטות לא, פשטות לא, פשטות לא, יכול להיות שמסע שלכתחילה תצטרך אולי לעשות איזה סוג של הכשרה, אבל שם אין דיון בנושא הזה לגבי התנור, עיקר הבעיה פה היא לגבי הבשר, האם נאסר או לא בדיעבד. הדין הוא שבדיעבד הלכה כמו לוין, שהבשר הוא כשר. למה? ריחה להמיתה. עכשיו, יש מראה אחרת, תקשיבו טוב. מראה דנה, מקרה אחר. יש לי, במקום הנבלה, יש לי לחם. אז אתם זוכרים, כן? ריחה לאו מילתא לגבי נבלה עם בשר כשר, אוקיי? עכשיו, יש לי פה עכשיו לחם, בצק. שמתי בצק להפייה בתנור, לידו בשר, אין מגע ביניהם. האם ימותר לי עכשיו לאכול את הלחם עם גבינה? שאלת הגמרא. הגמרא אומרת אסור. כמה עשו? הרי אמרת קודם לגבי נבלה, ריחה להמילתה. אז אם ריחה להמילתה, אז גם הריח שבא מן הבשר, גם אם הוא נספג בלחם, הוא לא מספיק נספג כדי לתת טעם ללחם ולהפוך אותו לבשרי, אז למה לא תעשה, למה לא תאכל אותו עם גבינה? זאת שאלת הגמרא, זאת הטענה שלה, זה הגמרא אומרת. היא לא שואלת את השאלה, מי ששואל את השאלה זה הר"ן. הר"ן הוא בקשה. למה בנבלה אתה אומר לך עליו מילתא והבשר הוא כשר? וכשאתה מדבר על לחם עם בשר, אתה אומר בשר כשר, כן? הלחם הזה אסור לאכול עם גבינה. זאת שאלת הר"ן. עונה הר"ן, תשמעו טוב הר"ן, אומר, ועוד שאפשר שחומרהו שיחמירו בבשר בחלב, יותר משאר איסורים. ומשום דלא בדילי אין שמיניה, מפני שכל אחד היתר בפני עצמו. זאת אומרת, חכמים בנושא בשר וחלב החמירו יותר מבשאר איסורים. שזה נבלה, שנבלה זה שאר איסורים. לא צריך להרחיק את האדם כל כך מזה. למה לא צריך להרחיק אותו? כי הוא כבר מתרחק באופן טבעי. בדילי אין שמיניה, אדם נבדל מכל מה שנבלות וטרפות, מה שהוא אסור מצד עצמו. אבל בשר וגבינה, שניהם היתר. ולכן שם יש יותר חשש למרשולות, שם יחמירו יותר. ואז הוא מביא הר"ן, איפה מצאנו שבאמת חז"ל כל כך יחמירו בבשר וחלב? אני אומר, תסתכל, שיחמירו יותר משאר איסורים, כמו שיחמירו, דף ק"ג עמוד ב', שלא להעלות עם בשר על השולחן, מה שאין כן משאר איסורים, שאם אוכל, אם העובד כוכבים על שולחן, מעלה עליו יין נסר ושאר איסורים. מפורש פה בדברי הר"ן, שאדם יכול לשבת עם גוי, הוא אוכל את הנבלות טרפות ואת היין נסר שלו, ואתה אוכל את הבשר הכשר, גם אם אתה מכיר עם חברים טובים, לא צריך היכר, מה שאין כן בבשר בחלב. זה המקור לשח. השח בא ואומר, הנה ברן הזה מפורש, שכל הנושא הזה של החכה בין בשר לגבינה, שצריך היכר, זה רק בדבר שאדם הוא יש לו שניהם היתר. החלב, הגבינה שנמצאת על השולחן שלנו הוא היתר, הבשר שאתה אוכל הוא היתר, שם צריך לבוא ולהרחיק אותו. אבל אם זה איסור מצד עצמו, לא צריך להרחיק ולא צריך היכר. אז זה השח, והמקור שלו זה הר"ן. כן, הוא מביא את הר"ן, שהוא שואל שאלה, יש לו כמה דברים שהוא בעצם מסתייג מזה, והוא אומר שיש דברים מיוחדים שבהם כן צריך היכר, למרות שזה אסור מצד עצמו. ודן מדוגמה לגבי נדרים. אם אדם נדר שלא ליהנות מחברו, האם מותר לשבת עם חברו על אותו שולחן? הוא אוכל את האוכל שלו, אני אוכל את האוכל שלי, אבל נדר דיאנה מהשני, האם צריך להיזהר מזה ולא לאכול איתו או לא? מה אתם אומרים?
לא, לא צריך.
לפי הכלל שראינו ברן, יש כלל. שדבר שהוא עשו מצד עצמו, לא צריך הרחקה, לא צריך...
לא צריך הרחקה, כי זה עשו מצד עצמו, הוא עשו...
לא, אבל
זה לא עשו מצד עצמו, כי זה נורמלי, זה מותר.
טוב, אז אוקיי, מה שאתם מתבקרים זה בעצם הקושייה של השעה וזה התירוץ של השעה. באמת השעה בא ומקשה על עצמו, הוא אומר, רגע, לפי הכלל שהבאנו פה ברן, שדבר שהוא עשו מצד עצמו, לכאורה האוכל של חברו, הוא עשו מצד עצמו, הוא לא היתר בשבילו, כן, הוא עשו מצד עצמו. אז לכאורה, בזה אין פה בעיה של הרחקה, ולא צריך להיזהר מזה, כן? מהראש לא משמע ככה, מהראש אומר, שמה הסיבה באמת שהם לא צריכים הרחקה, לא בגלל שזה עשו מצד עצמו, זה בגלל שהם שונאים זה את זה, אם הוא לא יודע ענה מחברו, כנראה הוא לא סובל אותו, הוא לא יכול לראות אותו אפילו, כן? לא יודע איך הם יושבים ביחד, אבל לא משנה, בכל מקרה, כנראה שהם שונאים זה את זה, זה הסיבה. משמע שאם לא הייתה הסיבה שהם שונאים זה את זה, זה שזה אסור מצד עצמו, זה לא מספיק. לכן מטרס הראש, את השאח, מה שתרצתם, הוא כנראה צריך לומר שזה קצת שונה, זה שזה דבר בעצם, זה חבצים שמצד עצמם מותרים לו, כן? רק למה הם נאסרו עליו? בגלל הנדר. אז הנדר הוא לא מספיק בדילי עם שמיני, נגיד כך.
הנדר זה איסור חפצה.
נדר זה איסור חפצה, נכון. אבל אז כנראה זה שזה במקור דבר שהוא היתר לעצמך, אולי זה לא מספיק. בואו נראה את הלשון באמת של השאר. יש לומר, תנדרים כיוון שאינו אסור אלא מצד נדרו, חשוב כבשר וחלב, שכל אחד היתר בפני עצמו, אבל בשאר איסורים יש לומר למודי הראש. זאת אומרת, יודע הראש שבדבר שהוא אסור, מלכתחילה נבלות, טרפות ולא מחמת, דבר שיזמת מצד עצמך, למרות שאיסור חפצה, אבל אז זה איסור חפצה בכל זאת שלא דומה לנבלה, ולכן זאת הסיבה שהראש פה טען מה שהוא טען, אבל בעיקרון, הראש יסכים לעיקרון של הרן. עכשיו, יש עוד דבר שהוא בא ומביא, זה תשובת הרשב"א. תשובת הרשב"א דן לגבי גוי, זה מצוי, כל העובדים זרים שנמצאים בבתים, כמו שאמרתי לכם, גם לי היה עוסק עם עובדים זרים, לא פשוט, לא מובן מאליו. בקיצור, הגוי ממשיך לאכול חמץ בפסח. עכשיו, השאלה אם מותר לך שתאכל את המצות שלך, והגוי על אותו שולחן בא אוכל את החמץ. האם זה מותר או אסור? אומר הרשב"א, מה אתם אומרים?
לא אסור, כי אתה גם עם חמץ בפסח אסור, אז אני רגיל לאכול לחם, אין לי משהו שיפריע לי.
עכשיו כותב את זה.
טוב, אוקיי, יופי.
שבאמת בפסח... יהודי שרואה חמץ בפסח קופץ כאילו זה אריה.
רגע, אז אמרת דבר והיפוכו עכשיו.
כן, לא, זה הסברה שאני חושב של היתר. מצד שני, המציאות כיום...
הוא מגיע בו כל השנה.
כולם מפחדים מזה כל כך, כאילו רואים פיסת חמץ, לוקחים אש ושורפים את זה מיד. כאילו...
כן, אבל
מצד
שכן,
צודק.
גם
חכמים
אמרו אבל שם
נמצא גולסקן
על,
בבין
של בדיקת חמץ,
אז
זה עדיין
שייך העניין
של איסור
אכילה. יפה. אז כל מה שאמרתם זה מובא באמת גם בשעה וגם בשעה האחרונים, לפי חדש. אבל בסדר, בואו נגיד זה בקיצור, שנגיע לסיכומים. אז יש רשב"א בתשובה. הוא דן בשאלה הזאת, האם גוי שבא עם חמצו לבית ישראל, האם מותר לו לעלות אמו על השולחן או לא? זאת אומרת, היהודי אוכל את המצה, הוא עוד רן את החמץ, הוא פוסק כך ומה הוא אומר פה? שזה אסור. למה זה אסור?
כי רגיל אין ש...
לא, זה לא הסיבה שהוא כותב, הוא כותב שאומר, משום דכיוון דחמץ במשהו, רחוק הוא שלא יתערב פירור אחד משל העובד כוכבים ושל הישראל. זאת אומרת, מה החשש? החשש זה לא שהישראל יבוא ויוכל מן החמץ. החשש הוא שיש סיכוי גדול שאפילו פירור אחד שלכם ייפול באוכל שלו, של הכשר שלך, ואז תבוא לאכול חמץ, אנחנו יודעים שחמץ ופסח במשהו. זה החשש. זאת אומרת, לפי זה, היכר יועיל?
לא.
היכר לא יועיל.
כן, שנה
כמה היכר. כן, תשים, אלא אם כן, תשים מחיצה, ואז לא...
מה, זה לא נקרא שהם אוכלים ביחד.
זה לא נקרא שהם אוכלים ביחד. בסדר יום. אז יוצא לפי הרשב"א, אבל מה יוצא לפי הרשב"א? מה יוצא לפי הרשב"א? שיש חשש שמי יוכל?
לא, אין חשש שמי יוכל.
אין חשש שמי יוכל. למה? משמע מהרשב"א, שבאמת חמץ, הוא אסור מצד עצמו, כן? ודינאין שמיני, ככה יוצא לפי הרשב"א, נכון? אז לכן הוא מביא את זה בתוך חיזוק, כן? הוא מביא את זה בתוך חיזוק לדעת הרד, שדבר שהוא, שהוא עשו מצד עצמו, אז הדין הוא שלא צריך, כן. עכשיו הוא מביא פה את האורחות חיים, פה זה כל זה המשך השאר, שהעובד כוכבים לאכול חמץ הוא מותר, ואפילו על שולחן ישראל, קרוב הדבר להתיר זה מצה וזה חמץ, דומיד לשני הסנאים, כן? זאת אומרת, הוא אומר, לא, זה דומה, זה דומה לנושא של שני הסנאים בשר וחלל, למה הוא גוי, אז כביכול אתה בעצם לא מכיר אותו ואין קרבה ביניכם, אלא מצד זה יוצא שלפי האורחות חיים, אם אתה אוכל קשה, זאת אומרת, את המצה שלך והוא אוכל חמץ, אז יש פה, זה בדילין שמיני או לא בדילין שמיני, או מה, מה, הוא צריך היכר, לא צריך היכר, מה?
גם היכר לא יעבוד, נראה לי.
למה? הוא מדמה את זה לשני הסנאים. זאת אומרת, אם לדוגמה, הגוי הזה הוא בעצם חבר שלך, אז לפי זה, אתה צריך היכר. זה כן דומה לבשר וחלב. כמו שבשר וחלב, אם מכירים זה, זה צריך היכר. אז הוא... המשך מבין שהאורחות חיים פה חולק על הרן. ככה הוא הבין פה השך. השך הבין שחמץ זה דבר בגלל שהוא עשו מצד עצמו, אז אין חשש תבוא ותאכל אותו, ולכן כדברי הרן לא צריך היכר. לפי האורחות חיים משמע שזה דומה לדין של שני הסנאים, ואם הם מכירים זה את זה צריך היכר, כי יש כן חשש שמי יבוא יאכל. זאת אומרת הוא הבין פה השך, שאורחות חיים חולק על הרן, ובאמת ככה משמע מדבריו, הוא אומר, מכל מקום דברי הרן נראים נגד האורחות חיים, וכן משמע הוא כל הפוסקים שלו כתבו איסור. אז יוצא שמאשך הבין שחמץ מצד עצמו הוא דבר שבדילין שמיני והוא לא יבוא יאכל את הדבר הזה. מה ששאלת באמת זה שאלה, דנו בזה עם הפרי חדש, אבל רק אנחנו לומדים פה את השך, בינתיים ונראה את הסיכום שלו, של החילוקים, ושיש מספיקות. וגם נראה לי דה אורחות חיים מודה לזה, אלא דשני הטעם דעלה לכם יחיה האדם ורגיל בו כל השם. אז עכשיו צד שני רוצה לומר השאר, שאין מחלוקת. אורחות חיים בעצם פה מדבר על מקרה מיוחד, כיוון שהלחם זה דבר שהוא מצוי כל השנה, לא דילין שמיני, ולכן למרות שהוא עשו מצד עצמו, אבל יש פה סיבה אחרת למה צריך הרחקה, כיוון שאדם בסופו של דבר על הלחם יחיה האדם ורגיל בו כל השנה. מה אם הגוי אוכל קוסקוס? לא אוכל לחם.
תלוי אם היהודי ספרדי או לא. אני שמעתי מהרב מזוז
אמר... יש אשכנזים אוכלים קוסקוס.
לא, הרב מזוז אמר שהרבי עושה את זה אצל הספרדים זה כמו לחם, זה חשוב כמו לחם.
יטריות כולם אוכלים. אז אם הוא אוכל יטריות, הגוי אוכל יטריות, לפי האורחות חיים, מה הדין? איך שהשך הבין את האורחות חיים?
זה בסדר, כי זה... אם אני רגיל, אבל זה לא...
הוא אומר, האורחות חיים, מה שהוא החמיר זה רק בגלל שזה לחם. הלחם יכלה אדם, ולכן ללחם אדם הוא יכול להיכשל בקלות, למרות שזה פסח, הוא יכול להיכשל, ולכן... אבל משמע שאם זה חמץ אחר, אז אולי באמת לדעת האורחות חיים לא צריך את ה... היכר, כי זה עשו מצד עצמו, וזה לא לחם. זה לא, על זה לא. טוב, אבל כנראה שהלחם יחיה אדם, זה בעצם מושג שהוא כן חשוב, פה הוא משמעותי כדי לגרום להרחקה, יש ראייה לשח. הראייה של השח זה מהגמרה. הוא מוכיח מהגמרה לגבי חלץ חוץ לארץ. הרי חלה, זה דבר שהוא עשו מצד עצמו או לא?
לא.
מה שאתה אומר? אדם הפריש חלה, עכשיו זה נהפך להיות חלה, זה אסור לכל ישראל, רק לכהן זה מותר, נכון? זה אסור מצד עצמו. אז אם זה אסור מצד עצמו, האם מותר לישראל לשבת עם כהן שאוכל את החלה? לפי הרן.
כן. לא, אבל זה עדיין עניין של לחם, עדיין זה לחם.
בינתיים, בוא, נלך בשלבים, אתה קפצת לנו כבר בתירוץ, אבל לפי הרן בפשטות, אם נאמר שחלה, זה דבר שעשו מצד עצמו, אז לכן מצד זה לא צריך היכר. אם ככה, שאלה, מה עם הגמרא? הגמרא אמרה, שמה אנחנו מתירים לכהן בחוץ לארץ לאכול את החלה שלו עם ישראל, למה?
דרבנן.
כי שמה זה דרבנן, ולא מצויה שמה חלת ארץ ישראל, לשמה לא צריך היכר. אבל באמת, אם זה מצב של בארץ ישראל, אדם כהן אוכל את החלה בארץ ישראל, כן? כהן אוכל אותה, האם יהיה מותר לו לאכול את זה עם ישראל או לא? פשוט מהגמרא שזה אסור. למה זה אסור? הרי דעת הרן, הדין הוא שמה? שדבר שהוא אסור מצד עצמו, לא צריך היכר, לא צריך, אין חשש, אין חשש שאתה תאכל, כי זה אסור מצד עצמו. מתרץ השעה, הנה מוכרח מהגמרא, שכיוון שעל הלחם יחי האדם, זה מקרה מיוחד, לכן גם לחם שהוא אסור מצד עצמו, גם בו צריך הרחקה. סיכום, בואו נסכם את הדברים. העולה מכל הסיפור הזה, בשר בחלב. כן, אז הדין הוא שלא דינאין שמיני, ולכן אסור להעלותם על השולחן כשהוא אוכל את זה לבד. מדובר פה אדם לבד פה, עכשיו לא מדובר עכשיו עם עוד אדם או לא אדם, כן? לבד, הוא לבד על השולחן שלו, אוכל בשר, אסור שיהיה פה גבינה. נכון? מסכימים כולם? למה? כי זה יותר וזה יותר, לא דינאין שמיני. שאר איסורים, כמו דברי הר"ן, מסקנה, מותר להעלותם כיוון דינאין שמיני. זאת אומרת, אם יש לך על אותו שולחן יין נסך, תאכל, תשתה את היין שלך, יש לך יין נסך, לא צריך שום דבר, אין בעיה. בסדר? מסכימים? אוקיי, זה הרן. דבר שלישי, איסור נדר. מה אמרנו באיסור נדר? נגיד, שאדם נדר לא לאכול תפוחים, ויש על התפוחים על השולחן. מותר לא לאכול או אסור לא לאכול?
אסור, כי זה דבר שבצד עצמו לא אסור, בגלל נדר.
נכון, אז פה מדברי הראש ככה למדנו, שבנדר היות והתפורים כל השנה בעצם מותרים לך, רק פה מחמת הנדר, אז זה לא נחשב כדבר שהוא אסור מצד עצמו, אלא מחמת הנדר, וזה מחמירים. ופת, אפילו בשאר איסורים, מה הדין?
אסור תמיד.
כן, אסור להעלות כגון חלה, והסיבה הוא כי יאללה לכם יחיה אדם. איסור חמץ, באיסור חמץ מה הדין? לדוגמה, אדם אוכל את האוכל שלו, ופתאום ישמע את ה... את החמץ של הגוי, כן? נמצא על אותו שולחן. הוא לא נמצא הגוי שם, כן? ועל אותו שולחן יש את שניהם, מה הדין? אסור. ושם הפסק יועיל? לפי הרשב"א, אפילו הפסק לא יועיל, שמי ירו ייפול אפילו פירור אחד, ככה זה יוצא. בסדר? עכשיו יש דבר אחרון שרציתי להגיד לכם, להעיר לכם לגבי, בכלל מן הסתם שמתם לב כבר לזה, האם גוזרים גזרה לגזרה בנושא בשר בחלב או לא?
משהו שכן.
אז נראה, מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת בדף ובדלת, כן? שאיש הרית לי לעסוקי עוף וגבינה, עתי לעסוקי בשר וגבינה, ומיכל בשר בחלב דאורייתא. זאת אומרת, הגמרא אומרת שאסור לאכול אפילו עוף על שולחן, כשיש על אותו שולחן גבינה. כן? זה הגמרא אומרת. זה המשנה. המשנה אומרת ככה, לשואל את הגמרא ולכאורה זה גזרה לגזרה. אם נאמר שעוף בחלב זה דרבנן, אז יוצא שזה גזרה לגזרה, כי מה האיסור פה? איסור להעלות, לשים על אותו שולחן בשעה שאני אוכל, שיהיה גם עוף וגבינה. מי חשש שמה? שאני אוכל את העוף וגבינה. אז מה אם אני אוכל את העוף וגבינה? זה רק דרבנן, אז זה גזרה לגזרה, לא גזרינן. כן? אז זה מה שהגמרא מעלה בתור אפשרות, ואז יש לנו שם שני תירוצים. באמת לא הבאתי את כל הגמרא. עם הגמרא עם הבעיה וזה. טוב, כמו שאתם תזכרו את זה. בכל מקרה, לפי הרמב״ם, בואו נראה את הרמב״ם, נראה רש"י. רש"י מפרש שבאמת לא גוזרים גזרה לגזרה גם לגבי נושא של עוף בחלב. אין פה גזרה לגזרה. למה אין פה גזרה לגזרה? כי מסביר רש"י, נקרא את רש"י, פירש רש"י. אבל אחא, אף על גב דלא יבעיילן. כי הגמרא הביאה חלת חוץ לארץ. שאלה הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שלא גוזרים גזרה לגזרה בחלת חוץ לארץ, נכון? שמה בחלת חוץ לארץ? שמותר לכהן שנמצא בחוץ לארץ לאכול את החלת חוץ לארץ שלו, בנוכחות ישראל, ולא חוששים, כן, שמי הישראל יבוא ויוכל וכו', כן? מכאן ראיה שלא גוזרים גזרה לגזרה, כי גם אם הוא ייקשל וייתן לו את החלת חוץ לארץ, מקסימום הוא עובר על איסור דרבנן. מכאן אתה מוכיח שלא גוזרים גזרה לגזרה. בא ויהיה דוחה. וזה לא ראייה. למה זה לא ראייה? כי שם בחוץ לארץ אין חשש שיבוא לאיסור דאורייתא. יש חלה דאורייתא בחוץ לארץ? אין חלה דאורייתא בחוץ לארץ. לכן, אם היית אומר שבארץ ישראל יבוא הכהן עם החלה שלו מחול, ויוכל בארץ ישראל את החלה שלו בנוכחות ישראל אחר, ולא צריך שום החקה ולא חששות, אז פה אני מסכים איתך, מפה יש ראייה שלא גוזרים גזרה לגזרה, כי פה יש פה מצב שיכול לעבור לידי דאורייתא, כי יש חלה בארץ ישראל דאורייתא, ובכל זאת אני לא חושש ולא גוזרים. למה? כי עצם לאכול עם מישהו באיזו איזה איסור דה רבנן, מה החשש? שמתרו ותיתן לו, אז זה חלת חוץ לארץ, זה רק דה רבנן. אז לכן, אם מתירים את זה, כנראה שלא גוזרים גזרה לגזרה, זה היה הוכחה, אבל משם אין הוכחה, ככה זה הגמרא, נכון? עם הבאים. עכשיו בא רש"י ואומר, כן, ש... אבל אחא, אף על גב דלא יבא אילן למגזר העלאת הוא אכילה, איכא למגזר העלאת הוא העלאה ואכילת בשר בהמה. זאת אומרת, אומר פה רש"י, איך הוא מסביר את דברי הגמרא, שגם לגבי עוף וחלב אין פה גזרה לגזרה. למה אין פה גזרה לגזרה? אם אני מתיר לך לאכול, להעלות את העוף בשעה שיש גבינה, מה אני חושש? לא שתבוא לאכול את העוף עם הגבינה. אני חושש שאתה תעלה במקום עוף בשר, ואז תאכל את הבשר עם הגבינה. זה יצירה אחת, זה דבר אחד. העלאה ואכילה, זה הינוח. אם תעלה, תאכל. אז לכן פה, אין פה גזירה לגזירה. יש איסור להעלות עוף כשיש גבינה על השולחן, מי חשש שמה? שתעלה בשר ותאכל את הבשר עם הגבינה. ככה יוצא לפי רש"י, שאין גזרה לגזרה. יש הסבר למה ככה מוכרחים, ככה רוצים לומר שככה... מה זה?
הגמרא לא אומרת כל אחד הגזרה?
היא לא אומרת חד הגזרה.
אני חושב שזה ככה, הגמרא כן אומרת.
היא לא אומרת חד הגזרה שם.
אם הגמרא לא אומרת את זה, זה... דרך כלל שזה היה מצב, הגמרא אומרת, כל אחד הגזרה.
אז זהו, תוספות אמור שבאמת לא בכל מקום אומרים חד הגזרה. אז זה בדיוק הדיון פה, בוא נראה תכף, תראה, הרשב"א רוצה לומר ככה, אבל הגמרא היא לא מזכירה את זה באמת, הגמרא לא מזכירה, והשאלה איך ללמוד פה. אז מה היה החשש פה? שמה? שמה שמי יבוא ויוכל? אז תסתכלו מה הרמב"ם איך הבין, הרמב"ם נראה שלא הבין כמו רש"י, תסתכלו, לכן נראה, כן, אז נו גזרינן, איך הוא הבין את הגמרא? רגע, איפה הרמב״ם? הרמב״ם, הנה הרמב״ם. אסור להעלות העוף עם הגבינה על השולחן, שהוא אוכל עליו, גזרה מה? שמה? שמה? שמי יאכל, מה הוא יאכל?
את הבשר.
שמי יאכל זה עם זה, מה זה זה עם זה?
העוף עם הגבינה?
העוף עם הגבינה! אל תעלה שמי תאכל, אז מה אם תאכל? זה דרבנן, זאת אומרת לפי הרמב״ם, גוזרים גזרה לגזרה?
כן.
כן, גוזרים גזרה לגזרה. איך משמע, נכון? אף על פי שהעוף בחלב עשו מדברי סופרים. באמת, השולחן ערוך העתיק לשון הרמב״ם, העתיק את הלשון שלו, באמת הלחם משנה, הוא באמת מדגיש את זה. הוא אומר, משמע מדעת הרמב״ם שלא כפירוש רש"י, אומר את זה, כן? ש... אז מי רש"י פה הדגשתי? הוא אומר רש"י, משמע דן לגזור העלה עתוה. לעוף עתו אכילתו, אלא עתו העלה ואכילה של בשר בהמה. לכן זה לא גזירה גזירה. אבל מהרמב״ם לא משמע ככה, משמע מהרמב״ם, שלכן נראה מדברי רבנו דיינו הרמב״ם, שאינו מפרש כפירוש רש"י, אלא תירוץ הגמרא הוא די לא דמי לחלה, זאת אומרת, הדחייה של הבאי היא כן דחייה. אתה אומר, רבי יוסף, שלא גוזרים גזירה לגזירה. מנין לך, חלת חוץ לארץ זה לא ראייה, זה לא ראייה, ממלא כן בעוף בחלב, כן גוזרים גזרה לגזרה. כך הבין פה הרמב״ם דברי הגמרא, כן? לא, יש כאן בחוזרתו, בהם שני מקומות, אבל בכלל מקום גזרינן, כן? זאת אומרת, אם היה חוץ לארץ בארץ ישראל, דהיינו עוף ואז עוף וגבינה, עטו על העד, בשר בהמה, שניהם קיימים, עוף קיים, בשר בהמה קיים, זה מקום אחד, לכן פה כן גוזרים גזרה לגזרה, וזה לא דומה להחלת חוץ על הארץ. וגם באמת רבינו גרשום, רבינו גרשום מאור הגולה, הוא גם מבין ככה, שיש גזירה לגזירה, אכלה מדגזרינן, כלומר דגזרינן העלאה, תו אכילה. גוזרים העלאה של העוף, תו אכילה. ומשמע פה מדברי הרמב״ם, מהשולחן ערוך, כהרמב״ם באמת. כי השולחן הוא ממש מעתיק לשון הרמב״ם, שאפילו בשר חיה ועוף אסור להעלות אותו על שולחן שאוכל עליו גבינה, שלא יבוא לאוכלם יחד. אז רואים פה, אל תעלה, שמתה תאכל, תאכל מה? עוף וגבינה. אבל בשולחן סודר עליו זה כבר אנחנו יודעים, יש פה תז שגם מתייחס לזה, גם הפרינגנים רואים קצת קשה, אבל לא נאריך בזה. גם פה התז באמת הבין, כמו שהבין עליכם משנה, שבאמת פה מרן פסק כמו הרמב״ם, ופה כן יש מושג של גזירה לגזירה. נפקא מינה להלכה? אין, באמת. אין נפקא מינה כל כך, כי בסופו של דבר כולם מסכימים שזה אסור, וזה... טוב, זה אולי היום.
יש מישהו שמפרש שהשולחן ערוך לא סביר שגוזרים גזירה לגזירה, שזה...
לא, אם כבר זה הכל תלוי ברמב״ם, איך יפרשו את דברי הרמב״ם, זה תלוי. זה כבר עוד
הבא.